בוקר טוב. אנחנו נמצאים בי' שבט, יום של התקשרות לרבי, יום שבו הרבי מקבל על עצמו את הנשיאות של עם ישראל, כפי שמסופר שהרבי לפני שהוא קיבל את הנשיאות הרבה מאוד חסידים התחננו וביקשו מהרבי לקבל על עצמו את הנשיאות והרבי התנגד לכך. הרבי גם הסביר שבשביל זה צריכים כוחות מיוחדים, כוחות נעלים ביותר, ואף על פי כן בי' שבט הרבי מקבל על עצמו את הנשיאות של הדור שלנו. היה פעם ילד שכתב לרבי מכתב. הוא כותב לרבי כך: רבי יקר, מכיוון שאני אספן בולים ושמעתי עליך שאתה אדם מאוד מפורסם בעולם וכותבים לך מכתבים מכל העולם, הייתי מאוד מבקש אם אפשר להוריד את הבולים מכל המעטפות ולשלוח אליי, לי חסרים הבולים האלה, האלה והאלה. הרבי נתן הוראה למזכירות שבמשך תקופה מסוימת יוריד את הבולים שנמצאים על גבי המעטפות וישלחו לילד. לאחר מכן גם כמובן הרבי צירף בכתב אישי אל הילד, שבמכתב הזה הרבי מעורר אותו ומעודד אותו להוסיף בתורה ומצוות. סיפור מאוד מעניין, אבל בעצם יכול להיות תגובה גם פשוטה מאוד. למה לא? לשם כך צריך להבין מה זה רבי, ואז להבין למה לא. המציאות של רבי לפני קבלת הנשיאות זה בניגוד להמון אנשים שחושבים מה זה בעצם נשיאות. אנחנו תופסים את הדברים האלה במושגים של בשר ודם. אנחנו יושבים, גדלנו באותה כיתה, גדלנו באותה קבוצה, כולנו בני אדם, כולנו נולדנו אצל אדם וחווה, אברהם אבינו, והחברה זקוקה לאיזה מנהיג, שלא יהיה בלגן מדי, שיהיה סדר ארגוני, כדי שהדברים יתנהלו בצורה מסודרת, חייבים מנהיגות. ואז בוחרים אדם בעל כישורים מתאימים, אדם חכם, מבקשים ממנו להיות מנהיג. אז ברגע הזה שהפכנו אותו למנהיג, השפלנו אותו או רוממנו אותו? ברור שרוממנו אותו. זה הכל במנהיגות רגילה של בני אדם, בשר ודם. במנהיגות של רבה זה בדיוק הפוך לחלוטין. בדיוק הפוך לחלוטין. נשמה של רבי, רבי נולד רבי. נשמה של רבי זה נשמה שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה מנשמות רגילות כשלנו. אדם שהמחשבות שלו תפוסות באטמוספרות הרבה יותר גבוהות משלנו, ושכל הבעיות היומיומיות ותאוות שלנו, יצרים שלנו ובעיות גשמיות שלנו אינם תופסים שום מקום בעולם שלו. תראו לעצמכם שתבואו לספר בעיות שלכם. מספרים ככה, שהיה פעם מישהו שהגיע לגן עדן העליון ושאלו אותו למה לא הנחת תפילין. אז אמר שאלה לי כסף לקנות. שאלו אותו מה זה כסף. אז אמר זה משהו עגול כזה. אז אמרו לו, נו, אז למה לא היה לך כאלה? אז אמר, עד שהסקתי את זה יצא לי הנשמה. אז זה בדיחה, אבל זה קצת, זה אפילו לא מבטא שבאמת בעולמות העליונים כל המושגים של כסף וזהב זה לא תופס מקום בכלל. זה לא אין לזה שום משמעות. באים אנשים לרבי ומבקשים ממנו, בוא רד אלינו, תהיה מנהיג שלנו. לא בגלל שאנחנו זקוקים לסדר ארגוני, לא בגלל שאנחנו רוצים איזשהו מחנך ומדריך שיראה לנו מה לעשות ואיך להתנהג ואיך לעבוד את השם אפילו. זה לא בדיוק איזשהו מורה רוחני שאנחנו מחפשים פשוט שיעציל עלינו מרוחו. המשמעות של רבה זה באמת לקחת את אותו עולם רוחני שלו, שהוא אינסופי, שהוא גבוה ומאוד נעלה, שאין לנו בזה שום השגה ושום תפיסה מה זה רבה, ולהוריד אלינו לאט לאט ולחבר אותנו עם העולם שלו. זה נקרא רבה ממוצע מחבר. רבה מבקשים ממנו בי' שבט, בעצם הביטול של החסידים אל הרבי היה ביטול שאמור על ידי הביטול הזה לעורר את המוטיבציה ואת הרצון ואת הכוחות, כי צריכים כוחות מיוחדים ביותר, להצטמצם ולרדת לעולם שהמדרגה שלו היא פחותה באין ארוך, ולהקרין לשמה את אותו רוחניות נשגבת שבה בעצם נמצא הרבה. וזה הפירוש שהרבה משמש כאין צינור. כשאומרים צינור זה נשמע איזשהו כמו איזה מדיום כזה לתקשור עם העולמות. זה לא מדיום לתקשור עם העולמות העליונים, זה יותר מזה. הרבה זה צינור שדרכו העולמות העליונים מתגלים בעולם התחתון, ושדרכו העולם התחתון מתחבר ומתקשר עם לא עם מסרים מעולם העליון, אלא עם הרוחניות, שבאמת העולם הזה מתעלה לבחינת הרוחניות של העולמות העליונים. כן. אם כך, אולי נספר עוד סיפור. היה פעם, יש חסיד שקוראים לו יעקב יהודה הכט, הוא כבר נפטר. מה? סיפרו את זה קודם. שהוא יעקב יהודה הכט. כן. שהוא פעם אחת היה צריך לכתוב איזה בקשה, איזה עניין מיוחד שהיה צריך מהרבה. וזה היה בזמן שהמזכירות לא הייתה בחדר, והיה לו מאוד חשוב שזה יגיע מה שיותר מוקדם לרבה, והוא קיבל אומץ, כתב את הפתק, ומכניס את זה מתחת לדלת של הרבה. אחרי כמה זמן הוא תפס את עצמו שהוא גרם לרבה להתכופף על הרצפה ולהרים את זה. אז הוא כתב מכתב שני לרבה שהוא מבקש מהרבה סליחה על כך שהוא הטריח את הרבה להתכופף. אז הרבה כותב לו בחזרה, אין לו מה לבקש סליחה, והרי כל ענייני אינו אלא להגביה. כל ענייני אינו אלא להגביה. זה בעצם כל העניין. כדי להבין את העניין הזה, אז אולי נקדים את המשמעויות הפשוטות ביותר. אנחנו יודעים שרבי זה ראש בני ישראל. רבי זה כמו ראש של הגוף, שכמו הראש של הגוף חושב וקשור עם כל עבר פרטי. קשור בכמה צורות. א', שכל האנרגיות וכל הכוחות שישנם בכל עבר פרטי מושפעים ונמשכים מהראש. מגיעים למעשה מהראש. זה אחד. ב', בגלל זה גם כן, כל שינוי, כל כאב שאחד האיברים חש, באותו רגע חש את זה הראש. ולא רק שהראש חש את זה, אלא יותר מזה, הראש גם מטפל בהבראת הכאב. למעשה כל כאב שחשים בעבר מסוים, הכאב הזה מורגש בראש. והראש נותן פקודה איך להרגיע. למשל, אם כואב ביד שמאל, אז הראש אומר לי יד ימין פקודה, אתה תלטף את יד שמאל ותרגיע את הכאב של יד שמאל, שלא יהיה כאבים. זאת אומרת, כל תנועה בגוף מקבלת פקודה מהראש, כל חיות בגוף מגיע מהראש, וכל כאב בגוף מטופל מהראש. י' בשבט זה הרגע שבו הראש החליט להיות ראש, להתחבר לגוף. כי הראש מצד עצמו הוא מאוד גבוה ומאוד נעלה. מאוד גבוה אפילו לא כמפקד לגוף, אפילו לא כמלך של הגוף. כשאתה אומר עליו מלך של הגוף, זה השפלה לגביו, והשפלה בעין ארוך. והרגע שבו הוא הופך להיות מורה דרך, הוא מפקד, הוא מנהיג, הוא מדריך של העם, זהו רגע של י' בשבט. זהו הרגע שבו אנחנו התקשרנו והתחברנו אל הראש. לפעמים יש תחושה לחסיד, הוא מתלבט לפני שהוא כותב לרבי מכתב. וההתלבטות שלו היא, שמכיוון שמדובר על רבי כל כך נעלה, מה הוא ילך לשגע אותו עם כאלה בעיות קטנוניות שיש לו? עכשיו, מה זה בעיות קטנוניות? כל אחד יכול להחליט ברמה אחרת על בעיית קטנוניות. בשביל אחד, בולים זה דבר מאוד קטנוני. אסוף בולים? מי יוסף בולים? זה דבר נורא קטנוני. בשביל ילד אחר, בולים זה דבר במלוא מובן המילה. בשביל אחד, הוא קם בבוקר קצת כאב ראש, מי יודע מה זה? שאני אומר, מה אתה עושה מכאב ראש סיפור? מה זה כאב ראש? מה האמת? האמת היא שהכל אמת, הכל לא אמת. זאת אומרת, כל אחד עם הבעיה שלו, וכל אחד מרגיש שהבעיה שלו זה הבעיה של מי יודע מה. האמת היא הכי גדולה, שכל הבעיות הגדולות והקטנות לגבי דרגתו של הרבי כולם אותו דבר. ואם כן, זה אומר שמכיוון שהרבי מחליט ביות שבט להיות רבי שלנו, אז כל בעיה חשובה בעיניו. וכל יהודי יקר בעיניו. וכל יהודי בכל מצב שלו יהיה יקר בעיניו. אני אספר לכם סיפור. יש יהודי בכפר חב"ד. שכרגע פרח לי שמו מהראש, אני מקווה שבהמשך הסיפור אני אזכר. שיום אחד הוא מקבל מכתב מהרבי. יהודי שחי בתוכנו, הרבי כותב לו כך, שמכיוון שנודע לרבי שאותו יהודי בכפר חב"ד הוא קרוב משפחה של איש שמאל מפורסם, שהשם שלו היה זרובבל. זרובבל היה אדם שהוא כמו היום בימינו עמוס עוז, סופר שמאל ידוע שהיה אידיאולוג של הקיבוצים ומקים, אחד ממקימי תנועת הכנענים בארץ וכדומה. אז הרבי אומר לו שילך אליו ויאמר לו שהרבי מלובביץ' שלח אותו אליו כדי שיניח איתו תפילין פעם אחת. ואם הבן אדם יגיד לו, מי אתה בכלל שאתה תבוא אליי להגיד לי מה לעשות? מי אתה בכלל? אפשר לסגור את הדלת. שיאמר לו את המשפט הזה, וזה לך האות, החלום שחלמת אמש. עכשיו תראו, המכתב הזה לא כמו היום, פאקס, טק, אתה שם פה, יוצא שם. המכתב בדואר. כמה שבועות, כמה חודשים. זה מכתב לא מהשנים האחרונות, מכתב מהשנים הראשונות. ואחרי שהגיע המכתב, החסיד הזה לא רץ לעשות את זה. הוא התלבט גם כן כמה שבועות. זה לא פשוט, ללכת לבן אדם שלוחם נגד יהדות ולבוא ולהגיד לו כזה משפט, במיוחד שהדבר הזה לא הגיוני לחלוטין. אולי זה חלום שהוא חלם כשהרבי כתב את המכתב, אבל בסופו של דבר הוא הולך וכמו שרבי אומר, הבן אדם אומר לו, מי אתה בך? מה פתאום שאני אסכים? הוא אומר לו את המשפט הזה, וזה לך האות, החלום שחלמת אמש. והחסיד לא ידע מה החלום, ולא כלום, הוא רק אומר את המשפט. הבן אדם מחביר כמו סיד, הוא אומר לו, תביא את התפילין והניח. זה רבי. זה רבי. רבי זה אדם ש כל מה שקורה עם כל יהודי בכל רגע ורגע, לא רק שהרבי יודע, אלא בעצם כל מה שקורה עם כל אחד מאיתנו גם מגיע מהקדוש ברוך הוא דרך הרבי. כתוב בזוהר, כל העולם לא נברא אלא בשביל חנינא בני. אז הזוהר, חנינא בני. אומר הזוהר, מה פירוש המילה בשביל? דרך השביל הזה שנקרא חנינא בני. דרך השביל הזה שנקרא חנינא בני, דרכו עוברים כל ההשפעות. בכל דור יש נשיא אחד, ודרך הנשיא הזה עוברים כל ההשפעות לכל אנשי הדור. עכשיו אנחנו גם נבין, על פי מה שהסברנו כעת, אנחנו גם נבין איך באמת חשים ויודעים שזהו הרבי. יבואו מיליון איש וכל אחד יגיד, תשמע, אני המנהיג. בסדר? אז איך אני יכול לדעת מי הוא המנהיג? בוודאי, אין ספק בזה. אבל איך אני יכול לדעת מי הוא הראש בני ישראל? לא, זה לא יכול להיות. זה אפילו משה רבנו לא הצליח. מרדכי היהודי רצוי לרוב אחד ולא לכל אחד. זה לא יכול להיות. אבל אין לנו היום שמואל, אין לנו היום שאול, מאיפה נדע? התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא מאוד פשוטה. בואו ניקח את הגוף שלנו. תראו לעצמכם שאני מחבר אלקטרודות שיכולים לתת לי המחשה מה קורה בתוך הגוף של האדם. עכשיו, אני לא יודע מי זה הראש, אני לא יודע מי זה הלב, אני לא יודע מי זה הידיים ומי זה הרגליים, אין לי שום מושג. בואו ניקח, אני אצייר לכם את זה יותר. חיברתי כפתור אחד לראש, כפתור אחד לעין, כפתור אחד לאוזן, כפתור אחד ליד ימין, ליד שמאל, לאצבע ימין, לאצבע שמאל. 613 חוטים קשרתי לכל איבר ואיבר. עכשיו, אני לא יודע איזה חוט שייך למוח, איזה חוט שייך ללב, איזה חוט שייך ליד, אני לא יודע. המבחן הוא מאוד פשוט. ברגע הזה, שאם אני נוגע באצבע ימין, ברגל ימין, אצבע שמאל, ברגל שמאל, יד ימין, יד שמאל, יהיה חוט אחד שיגיב לכולם, זה המוח. זאת אומרת, בשפה פשוטה, בלי להסתבך, אם אני רואה יהודי שכשבקצה העולם מישהו סובל, הוא לא ישן, לא בגלל שהוא שייך לסקטור שלי, לא בגלל שהוא שייך לקבוצה שלי, אם זה ויז'ניץ, חסיד ויז'ניץ, אם זה גור, חסיד גור, אם זה בלז, חסיד בלז, לא חשוב, כן, יש המון, ברוך השם, המון המון סקטוריאלים בתוך העולם היהודי. לא, הוא אדם, הוא לא שייך לכלום. הוא סתם איזה ישראלי דפוק שנזרק לאחד מאיי סומליה. כלום. אין לו כסף. הוא לא יכול לפתח את המוסדות שלי. הוא לא יכול לפתח את המוסדות שלי. הוא לא יכול לתרום. כלום. כמו הסיפור המפורסם על זוג ישראלים, שאני מכיר אותם באופן אישי. הבן שלהם למד איתי ביחד, משפחת הסופר, שהגרו מישראל, כן, לתסמניה, קרוב לאוסטרליה, איזה אי. ושם הם באו לגור שם, הייתה שם קהילה יהודית, אבל הייתה שם קהילה יהודית שהייתה רחוקה לגמרי מכל דבר של יהדות, ואף אחד שם לא ידע כלום, אבל הקהילה רצתה מישהו שילמד אותם יהדות, שיתפלל איתם, שיהיה חזן, שיהיה קורא בתורה. והנה נפלו להם זוג ישראלים קיבוצניקים. אז הם באו לקיבוצניק, אמרו לו, תשמע, אנחנו מחפשים כל כך הרבה זמן מישהו שיהיה, אנחנו מחפשים כל כך הרבה זמן מישהו שיהיה קורא בתורה אצלנו, מתפלל, חזן, אולי אתה תהיה. אז אומר להם, אני, מה אתם מדברים? אמרו לו, אנחנו לא צריכים שתדע, מספיק שאתה יודע עברית, אנחנו לא יודעים עברית, לא יודעים כלום. קיצור, לא הייתה לו ברירה, אז הוא נעמד להיות חזן. נעמד להיות חזן, אבל הוא לא ידע כלום ממש, הוא לא ידע שבשמונה עשרה צריך ככה, וקריאת שבת צריך ככה, וברוך שבת צריך ככה, כלום, פשוט לא ידע כלום. גם לא ידע שיש מושג שנקרא שולחן ארוך, הוא לא ידע שיש מושג שנקרא קיצור שולחן ארוך. הוא רק עומד מול הטבע, וקורא בכל מה שכתוב. לא, אז יש דברים שהוא ראה, יש למעלה כתוב שחרית לשבת ויום טוב, אז הוא יודע שזה צריך להגיד, ולא יום חול. אבל מה, מי, מו, כלום. אחרי כמה זמן אשתו אומרת לו, תראה, לא ייתכן שאנחנו נעשה צחוק מהאנשים. אנחנו חייבים לדעת את ההלכות. אמר, טוב, מה אני אעשה? איך אני יודע את ההלכות? אני אמר לו, בוא נתפלל להשם שישלח לנו בן אדם שילמד אותנו את ההלכות. הם כבר התחילו להתקרב קצת ליהדות, כבר התחילו להאמין באלוקים כתוצאה מכל התפילות האלה. אז הם התפללו לא בסידור, התפללו בשפה שלהם. ותוך כדי שמתפללים, הם שומעים דפיקה בדלת. והם פותחים את הדלת, הם רואים, עומד שם אדם, שאז הוא היה הרב הראשי של אוסטרליה, אז היה רב חיים הכהן גוטניק, אבא של גוטניק העשיר, הוא היה הרב של אוסטרליה. רואים אדם עם זקן, עם פאות, רב, במלוא מובן המילה, עומד בפתח. הם היו בשוק, הם שאלים אותו, מה אתה עושה פה? אז אמרו להם, הרב מלובביץ' שלח אותי וביקש ממני שאני אבוא ולמד אתכם יהדות. כיום הזוג הזה הם חבדניקים לכל דבר, שלוחים של הרבי באוסטרליה. אה? גברת עטרה, יכול להיות, אני לא יודע. והבן שלהם בזמנו למדתי בישיבה, יש להם בן שגר פה בביתר. זהו, זה דוגמה קטנה מתוך עולם אינסופי של סיפורים. אז מה זה? יהודי בקצה העולם כואב לו, ואפילו לפעמים הוא לא מרגיש כאב, אבל הרבי מרגיש את הכאב של הנשמה שלו ושלח לו את המזור והתרופה. אספר לכם סיפור אישי, אם כי שאני לא יכול לפרט את הפרטים יותר מדי, כיוון ש... את תכף תשמעו גם מדוע ולמה. לפני כמה חודשים הוזמנתי לרדיו, אני חבר טוב של אורי רווח, אנחנו לומדים פעם בשבוע. הוזמנתי לרדיו לפני כמה חודשים, אווירה של חודש אלול, וגם בסוף לכתוב עם האנשים מכתבים לרבי באגרות קודש. הגיעו לשם כל העובדים, ביניהם גם אנשים מאוד מפורסמים שאתם רואים אותם. כן. שאתם רואים אותם כל הזמן בטלוויזיה, אני רוצה להגיד שמות, כי ממש ביקשו, הוא אמר שמות, הוא אמר?
כן.
אוקיי. מה, כן. אז אחת מהם היא מפורסמת מאוד, קוראים לה דליה מזון. מזור. לא, אבל באמת השם שלה זה מזון, זה הפך להיות מזור. קיצור, היא ישבה בין כולם, היא אומרת שהיא רוצה לכתוב מכתב לרבי. אז היא כותבת שתי דברים. היא כותבת דבר ראשון, שיש לה כאבי ראש מיגרנה. ודבר שני, היא כותבת שיש לה בן שהתחתן, הוא כבר בן 30, ואין לו בן. אז הרבי כותב שם כך. יש שם החלק הראשון של המכתב, הרבי מדבר על כיסוי ראש. אז היא מדברת על, היא מדברת על כאבי ראש, היא מדברת על כיסוי ראש. הדבר שני, לבעיה של הבן שלה, שלנו ילדים, לא ראיתי תשובה. אז היא מסתכלת, אומרת לי, תביא לי, אני יודעת לקרוא מכתבים של הרבי. היא מסתכלת, היא אומרת, תראה, כתוב פה גמרא קידושין, דף למד, עמוד ב'. קידושין, הבן שלי התחתן. דף למד הוא בן 30. בית זה בן, בזדת השם יהיה לו בן. טוב. לא, תשמעו עד הסוף. טוב, אני לא כל כך האמנתי שהיא תלביש כל כך מהר מטפחת או פאה, ומדבר שם דווקא על פאה, אבל בסדר, אוקיי. לפני 3 שבועות אני פוגש את אורי, הוא אומר לי, תשמע את ההמשך. אותה דליה באה אליי, אמרתי, תראה, אני להתחיל ללכת עם כיסוי ראש, אין לי סיכוי.
אין סיכוי.
זה לא נכון, אבל ככה היא חושבת. למיגרנות כבר התרגלתי. אבל הכי חשוב לי שהבן שלי יהיה לו ילדים. אז עשיתי עצה, היא אומרת. שכנעתי את הקלה שלי שהיא תשים כיסוי. התוצאה שאחרי חודש היא בהיריון. כן. אז מה הנקודה? מה המסר?
ציפיתי את אהבת המשפחה.
אה?
ציפיתי שהיא
מה? אוקיי. בכל אופן, בכל אופן, רבי זה יהודי שדואג לכל יהודי כפשוטו. אך כשאומרים דואג, אנחנו גם כתופסים את זה ממושגים אנושיים, את המושג דואג, כשהמושג של הדאגה האמיתית היא מעל, מעל, מעל ומעבר למושגים של דאגה שאנחנו מכירים. אם אנחנו ניקח את כל האהבה שההורים שלנו אהבו אותנו, זה לא מגיע לכמות האהבה שהרבי אוהב אותנו בשנייה אחת. ולכמות הדאגה שהרבי דואג לכל יהודי, וממש לכל יהודי. ותדעו לכם שלמעשה, כמה שזה מוזר לומר וקשה להבין, הרבי דואג לא רק ליהודים, הרבי דואג לכל האנושות, כמובן במיוחד ליהודים. היה בזמנו ראש העיר של ניו יורק, לפני 4 קדנציות, קראו לו אד קאץ'. יהודי מתבולל מאוד אפילו, שהיה ראש העיר של ניו יורק. והוא היה ביחידות אצל הרבי, והוא שאל את הרבי איזה טובה הרבי יכול לעשות לרבי. אז הרבי אמר לו שיש במנהטן, יש רובע שנקרא הרובע הסיני, ששם ישנם עובדים מאגרים מסין, והרשויות מתייחסים אליהם בצורה מאוד שלילית. ואם הוא רוצה לעשות טובה לרבי, אז הטובה של הרבי היא שיתייחסו אליהם כבני אדם ויתנו להם זכויות שוות כמו לכל תושבי ניו יורק. אז הוא יצא החוצה, הוא אמר שהוא בחיים שלו לא ציפה שיהודי חרדי ייפגש עם ראש העיר של ניו יורק, וראש העיר של ניו יורק יבקש ממנו בקשה בשביל כמה סינים. זה דבר לא, שלא מובן על פי שכל בכלל. סיפור שני, זה שמעתי פעם מהמשפיע בצפת, יש שם משפיע בישיבה, קוראים לו עופר מיידובניק, הוא סיפר לי כך, שחבר שלו, חבדניק, נכנס פעם אחת לבנק בארצות הברית. הוא רואה שלפקיד יש תמונה גדולה של הרבי, פקיד גוי. אז הוא שאל את הפקיד, למה יש לך תמונה של הרבי? אז הפקיד הזה מספר לו כך. הוא מספר לו שפעם אחת, שהוא לא בדיוק פקיד, הוא מנהל בנק, הוא ושנייה להיזכר בפרט הזה. סיפור הולך ככה, סליחה. הפקיד בנק היה חבדניק, שהיה פקיד בבנק. יום אחד מגיע לבנק, מגיע הודי, וההודי הזה אומר לו, תגיד, אני רוצה לעשות הלוואה מהבנק של 20 מיליון דולר. אומר לו, 20 מיליון דולר? אומר לו, כן. קיצר מתברר שהוא בן אדם מאוד עשיר, והוא נתן בשביל זה, ממשכן בשביל זה הרבה רכוש, קיבל הלוואה. בינתיים אותו הודי שבא לבנק מסתכל ורואה שהפקיד החבדניק יש לו תמונה של הרבי. אומר לו, או זה משיח. אז הוא אומר לו, מאיפה, מה, הודי, מה, הודי זה אומר לו, תשמע, אני איש עסקים מאוד גדול, ויש לי איזה איש עסקים יהודי שכל הזמן עושה איתי ביזנס, ואותו איש עסקים יהודי נוהג לפני כל ביזנס לשאול את הרבי מלובביץ'. אז אני התגרתי מאוד לדעת מי זה הרבי הזה שכל הזמן לפני שעושים עסקים הולכים להתייעץ איתו, מי זה האיש הזה? עד שהחלטתי שאני מבקש מהחבר שלי, השותף, שיביא אותי יום אחד לרבי, אז הוא הביא אותי לדולרים. באתי לדולרים, ואני עומד מול הרבי. והרבי נותן לי דולר. ואני כבר רוצה להמשיך ללכת, רבי קורא לי בחזרה. הרבי אמר לי, כשאתה נותן צדקה, תחשוב טוב למי אתה נותן ולאיזה מטרה אתה נותן. יצאתי החוצה, וכבר שמעתי כל כך הרבה סיפורים מהחבר שלי, היהודי, על הרבי, שייחסתי משקל וחשיבות מאוד גדולה למשפט שהרבי אמר לי, בלי לדעת בדיוק למה הרבי התכוון. עברו כמה שבועות, והגיעו אליי הצלב האדום. והם ביקשו ממני תרומה. של כמה? של 8 מיליון דולר. ואני רשמתי צ'ק על המקום ובאתי לתת להם. רגע לפני זה נזכרתי שרב אמר לי, לפני שנותנים כסף צריך לחשוב למי נותנים ולאיזה מטרה נותנים. שאלתי אותו, תגידו לי, לאיזה מטרה אתם לוקחים את הכסף? אז אמרו ככה, שיש בהודו יש רעב, ויש מקום בהודו שהרעב הוא כל כך גדול שאנשים כל יום מתים ברחוב מרעב. וחייבים לקנות מסעיות מיוחדות לפנות את הגופות מהרחוב. ועל זה הולך הכסף. אז הוא אמר, תגידו לי, כמה עולה להחזיק משפחה של לחם, אורז, למשך חודש? אמרו לו, זה עולה 2 דולר. מאוד עוזרים, מאוד זול הכל. אז הוא אמר להם, כמה משפחות יש באותו מחוז? אמרו לו, כך וכך. אז אמרו להם, אז מה הבעיה? את כל הכסף הזה, במקום לאסוף גופות, נקנה להם אוכל. אז הם אמרו לו, לא, אתה לא מבין, זה יותר מ2 דולר. כי אם זה דרך הצלב האדום, אז יש בדרך המון אנשים שצריכים להרוויח כסף. אז הוא אמר להם, אוקיי, אז בואו נחתוך את הבירוקרטיה. אנחנו, יעלה לנו במקום 2 דולר, יעלה 4 דולר, אוקיי. אבל לא, מ2 דולר לא צריך להפוך להיות 15 דולר. אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת שהכסף יגיע בלי תיווכים ובלי סיפורים ישר לפיות של האנשים. וזהו. והרעב הפסיק שם. אז אמר, אם יושב בן אדם בניו יורק ודואג לכמה רעבים בהודו, זה רק משיח. עכשיו, הרבה תובע מאיתנו, מכל אחד מאיתנו, שיגלה את ניצוץ משיח אצלו. ולגלות ניצוץ משיח, אז זה רק ניצוץ, זה לא משיח. אבל זה ניצוץ, ניצוץ זה גם דבר חשוב. כל אחד מאיתנו צריך ללמוד למסור את נפשו. ושיהיה אכפת לו שילד יהודי עדיין לא לומד יהדות. נכון שהדאגה שלנו היא לא דאגה של הרבה, לא מתקרבת לדאגה של הרבה. וכל אחד מאיתנו הוא אדם אגואיסט ואגוצנטרי ודואג לעצמו, אבל בכל זאת, על ידי ההתקשרות שלנו אל הרבי, אז איזשהו הערה ואיזשהו גילוי מעט מאותו דאגה לעם ישראל צריך להאיר אצל כל אחד מאיתנו. וזה בעצם כל הסיפורים שיש ב... באתי לגני תשי"א, אותו מאמר מפורסם שבו הרבי קיבל את הנשיאות, שלמעשה יש שם הרבה מאוד סיפורים בתוך המאמר, איך רבי דואג לכל יהודי. וזה שהרבי מספר את זה לנו, זה כדי שכל אחד מאיתנו יהיה אצלו אפס קצהו ושמץ מינהו מאותו התקשרות לכל יהודי, ומאותו אהבה לכל יהודי. וקורה לפעמים שיש לנו כל מיני חשבונות טיפשיים, כל מיני קטנות דמוכים וכדומה, וצריך לשים את הכל בצד, באמת, באמת, באמת לראות איך עוד יהודי אחד בעולם יהיה שמח, באמת, בגשמיות, ברוחניות. בשורות טובות, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח ועולם הבא.